כן, כן, זה, אני כבר אחרי מקור שלוש. מקור שלוש דיברנו על ט' וניסן. ט' וניסן זה מה שקרה, זה ההליכה שהולכים לא בסדר מסודר. כן, ועכשיו י' וניסן כבר הולך להיות סדר חדש. אני אולי אפשר לזור את הדלת ההליכה מה קרה? הדיבורים אם אפשר ההליכה בי' בניסן היא הולכת להיות, כבר ראינו איך היא הולכת להיות שהארון הולך להיות קדימה ואלפיים אחריו, על מה אחריו הולכים כולם למה? מה הפשר הדבר? כן, זה לפי שלא אמור להיות לרוב מה הפשר הדבר? שהארון עכשיו הולך להיות קדימה המשמעות הראשונית היא קודם כל אם עד עכשיו הענן הוביל דהיינו, הענן מבטא את המתיות הניסית שהייתה תחת משה מעכשיו מה שהולך להוביל את החיים זה התורה שהקדוש ברוך הוא מדריך שסדר הכניסה, סדר ההליכה בכניסה לארץ ישראל הוא שונה עד עכשיו הלכו אחרי הענן זה הבדל אחד והארון היה בתוך המחנה היו שישה שבטים אחר כך הלך הארון, ואחר כך עוד שישה שבטים נוספים. ועכשיו זה הולך להיות שונה.
הכהנים,
כן, הכהנים הולכים לשאת את הארון, ראשונים, אבל לא צמודים, אלא אלפיים אמה מרחק בין הארון שהולך קדימה,
הכהנים היו גם רחוקים.
נכון, לבין עם ישראל שהולך אחורה. זה ודאי לא מסיבה צבאית, כי מסיבה צבאית זה אפילו נראה מסוכן, כן, להוליך את הארון קדימה עם הכהנים, שהם לא אנשי הצבא, על מה הקשר הדבר? למה זה הולך להיות ככה? אז הסברנו, התורה מנמקת ואומרת, למען ידעתם, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה. זה נשמע על פניו שהארון פה הוא רק איזה כאילו סימן כזה איך ללכת, מה הדרך אשר תלכו בה. אבל כנראה שעומק העניין הוא הדרך אשר תלכו בה, זה לא רק פיזית, כאילו הארון הוא הנמצא איך ללכת, אלא הארון מחליף את הענן. ואם עד עכשיו, הובלת החיים הייתה על ידי המימד הניסי, שמבוטא על ידי הענן, מעכשיו הובלת החיים תהיה על ידי התורה. התורה בארץ ישראל היא זו שמובילה את החיים, התורה זה... התורה... אני לא יכול לדבר ככה, מחילה. זה עוד כל שנייה. התורה ונושאי התורה, בסדר? הכהנים. הם אלה שהולכים להוביל את החיים. בסדר? אז זה שינוי, זה שינוי. הכהנים בתור נושאי התורה, תמידי חכמים, הם אלה שצריכים להוביל את החיים בארץ ישראל, ולא המימד הניסי.
איך הכהנים מובילים את החיים?
הכהנים הם אנשי הרוח, זאת אומרת, תמידי חכמים. קודם כל אנחנו נמצאים עדיין בשלב שהכהנים, עוד לא הגענו בית המקדש, אבל גם כשיש בית
המקדש.
נכון, ההדרכה הרוחנית, דבר השם בירושלים. הכהנים זה לא רק משהו טכני להביא את הקורבנות. הכהנים היו ספתי כהנים של רות דעת, הם היו אנשי הרוח בעם ישראל. לכן הם גם לא קיבלו נחלה, הם אמורים לשבת שם בהר בית השם, ולעסוק באידיאלים הרוחניים של עם ישראל, והאידיאלים הרוחניים של עם ישראל אמורים להוביל את החיים. ולכן ההליכה קדימה של הארון והכהנים מבטאת את הסוג ההנהגה החדש של ארץ ישראל. בארץ ישראל התורה ותלמידי החכמים הם אמורים להוביל את החיים. להוביל הכוונה, להורות את הדרך. בפועל יש מנהיג, גם מנהיג הוא זה שהמלך, כן? הוא זה שבפועל מנהיג, אבל לאור מה? לאור התורה. לאור התורה אתה מביא חכם.
היו נביאים על זה
הזקנים? עדיין, אנחנו בשלב שיש זקנים. נביאים, יהושע בעצמו נביא, יהושע כאן אנחנו מדבר איתו.
כי נביאים הם הזקנים.
נכון, אז יש הדרכה רוחנית. אבל הדרכה רוחנית, יש את המימד של הכהונה, יש את המימד של הנבואה. אבל מה שעכשיו מוביל את החיים זה הצד הרוחני הלא נפסי, הצד הרוחני של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ומבררים את הדרך, מבררים את דרך החיים.
רגע, רק שנייה, כאילו הכהנים והלווים, הלווים גם יש להם תפקיד ללמד תורה, נכון? לא רק לכהנים.
כן, אני מדבר עכשיו כרגע על כל שבט לוי, אחר כך יש גם הבדלים בין הלווים לכהנים.
נכון, אבל כל הסיפור אתה אומר על המטרה של זה ללמד תורה ולשמש במקדש?
כן. נכון? כן. לכן גם הלווים, נראה את זה בהמשך, הם ב-48 הרי הלווים, שמטרתם זה כמו גרעינים תורניים בכל ארץ ישראל. אז כן, המטרה של שבט לוי, לעסוק בתורה ובבית עם ישראל דרך החיים. למה אלפיים אמה? מה פשר הדבר הזה שהארון צריך להיות קדימה אלפיים אמה וזה תחום שבת? מה פשר הדבר? יש פה, כל זה מבטא סדר שלם של הנהגת הקודש לארץ ישראל. ארץ יהודה היה אומר ש... סדר הובלת הקודש את החיים. איך הקודש מוביל את החיים? אנחנו רואים שמצד אחד יש את המחנה, מצד שני יש את הארון. יש את המחנה ויש את הארון. הארון הוא לא בתוך המחנה, הוא מובדל ממנו. הוא מובדל, אבל לא מנותק. 2000 שנה, 2000 אמה, אבל לא יותר מזה. זה קשור לאיך הקודש מופיע בארץ ישראל. בארץ ישראל, הקודש לא יקמו במדבר. במדבר אדם היה קם, היה חי בתוך הקודש. אתה בעצם נמצא בחצר של המשכן. אין חיים. אין כל אחד איש תחת גפנו ותהנתו. אין ביטוי של כוחות החיים, של הצבא, של הפוליטיקה, של האומנות, של ה... אין, הכל תחת המטריה הגדולה של המשכן. אתה קם בבוקר, אתה רואה את עמוד הקטורת, אתה חי את הקודש, אין חיים מלבד הקודש. בארץ ישראל, זה לא הולך להיות ככה. כי הרחק ממך המקום. בארץ ישראל הקודש הולך להיות באיזשהו מקום רחוק קצת. החיים יקבלו הרבה הרבה יותר משמעות. יהיו פה 12 שבטים, כל שבט יקבל נחלה. וכל שבט יקבל איזה אידיאל מסוים של חיים, שהוא יצטרך לפתח אותו. תרבות וצבא ופוליטיקה, חקלאות, והמון המון אידיאלי של חיים, ויהיה צריך לקשר את כל זה לקודש. השאלה איך עושים את זה? איך הקודש הופך להיות נקודה שמצד אחד היא לא מעלימה את החיים, כמו שהיה במדבר, ומצד שני היא נשארת עליונה, עליונה אבל נוגעת. עליונה אבל משפיעה. עליונה אבל... מדריכה את החיים. זה, כן, תפקיד הקודש בארץ ישראל, ככה הוא יצטרך להופיע. כנקודה שמצד אחד עולים אליה, ולכן הר בית השם, זה המקום שאליו עולים לרגל, ויהיה צריך להיות מקום, זה לא רק המקום, זה כל הקודש הולך להופיע באופן כזה. הקודש בארץ ישראל מופיע באופן שהוא עליון יותר, במדרגה עליונה יותר, אבל לא מנותק. אבל לא מנותק, משפיע. משפט שהרבי זה היה אומר, מה? עליון הכוונה מובדל מהחול, המבדיל בין קודש לחול, חטותינו עם חול, מובדל מהחול, כי אם הוא לא מובדל מהחול, אז הוא ירד, החול יחלל אותו, הוא צריך להיות מובדל מהחול, כן? תמיד חכמים לא חברים שלנו, הם עליונים יותר, אנחנו עפר לכפות רגליהם, הקודש צריך להיות מובדל מהחול, השבת צריכה להיות מובדלת מימי החול, אבל לא באופן מנותק. זה צריך לשמור פה ממש על מרחק מאוד מאוד מדויק. מובדל, אבל לא מנותק. כי אם הקודש יהיה מנותק, אריסטוקרטי, כזה ששם למעלה יושבים אנשי קודש ובנקיקים ובמנהרות, וזה לא קודש שמדריך את החיים, זה לא קודש שיורז ומופיע בחיים, אז שוב, זה לא יהיה טוב. זה לא טוב שהקודש יהיה קרוב מדי, כי אז הוא מתחלל. זה לא טוב שיהיה רחוק מדי, כי אז הוא ייעלם. הוא לא יהיה רלוונטי, מה?
אבל
כשאני עושה למערה,
כאילו זה לא...
זה
לא יחד, זה באמת...
נכון, זה רבי שמעון צריך ללמוד אחר כך לצאת, זה לא לפני, נכון? זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד איך למקם נכון את הקודש בתוך חיינו.
כן, אבל פה זה לא מצב
שהמשראל ירד וחדים. לא, זה לא בגלל ירידה
הוא... זה היה במרגע הוא חדים מוכרח, אז זה...
החיים עצמם, עצם זה שיש חיי חול, יוצרים את האתגר הזה, איפה הוא ממקמים את הקודש.
חיי טבע?
יש. לא, עד עכשיו היה חיי
ניסי.
כשהכל היה ניסי, לא היה מקום לחיים שלנו. לא פעלנו לבד, לא חיים בחיים שלנו, לא ניהלנו חיים ממשלה, מדינה, צבא, פוליטיקה, תרבות, אומנות, כל זה לא היה. הכל היה התבטלות כלפי החיים.
חתום מלא, נפל, זה לא מרקודש.
אז לא חתום מלא. יש הבדל בין, יש חטאים, חטאים.
אתם
מגיעים על הרבה נעים, על המסבירים. תנו לי, אני אסביר. חטאים יש גם במדבר וגם בארץ ישראל, זה לא משנה. כל מקום שאתה נמצא, יש בו חטאים ויש בו מצוות. אני מדבר על הנהגה רוחנית אחרת. במדבר ההנהגה רוחנית לא נותנת מקום לחיים עצמם, לכוחות החיים להתבטא. כן, עם ישראל לא מבטא את כוחות חייו, הוא יותר עוסק, הוא נצמד לקודש של משה רבנו וחי את הקודש בלבד, הוא עוד לא חי את החיים עצמם.
זה לא שלילי?
זה לא שלילי, לא. שלילי לברוח מהחיים, כמו שהיה בחטא המרגלים. בסופו של דבר, האידיאל של הקודש זה להופיע בחיים.
כמו ילד קטן.
בסדר, אבל יש פה שני שלבים עקרוניים. זה כשהיינו במדבר, היינו כמו איזה קטן לפי המשל שלך, אבל היינו, צריך להבין, היינו בהנהגה שלא נתנה עדיין מקום לחיים. היינו בטלים כלפי הקודש, כלפי משה רבנו, כן, כמו איזה קטן, אולי אבי אפשר לשוות את זה לאדם שנמצא עכשיו בשלב הרוחני, בעולם של הישיבה, כן, נמצא רק בעולמה של תורה, הוא עוד לא נמצא בתוך החיים עצמם. יש בזה משהו? זה שהוא לא נמצא בחיים. חשבתי שזה אומר שהצד נמצא לחיים. כל צד יש לו. זה לא שלילי. זה שלב מקדים. זה שלב מקדים. שלב מקדים הכרחי. בחור ישיבה שעכשיו 10 שנים עומד תורה, זה שלילי? לא. זה עוד לא האידיאל השלם. אבל בלי השלב הזה, הוא גם לא יוכל להגיע לאידיאל השלם.
ומה האידיאל השלם?
שהקודש מופיע בחיים. הקודש בסופו של דבר אתה מופיע בחיים בי"ב שבטים שמופיעים בתוך החיים ולוקחים איתם את הקודש, לא מאבדים את הקודש. אבל במדבר זה יותר פשוט, שום דבר לא פשוט, אבל במדבר יחסית יותר פשוט, כי אתה, אין לך מורכבות כזאת של לאבד את הקודש, אתה חי רק את הקודש, יש רק עולם רוחני, כולם בטלים כלפי עולם רוחני, חמים בבוקר רואים מקדש, השבטים כולם מצופפים סביב המקדש. בארץ ישראל זה לא הולך עוד ככה, אנחנו נתמודד עם החיים. מצד אחד זה אידיאל גדול, לקדש את החיים. מצד שני זה גם חשש גדול, שכשאנחנו נכנס לתוך החיים, אנחנו נאבד את הקודש. איך שומרים על חיים שהם מלאים בעוצמה ובמפעל בתוך החיים, כל שבט עם הכוח שלו, אבל לא מאבדים את הקודש. הסרטוט הזה שהקדוש ברוך הוא מסרטט לנו פה, שארון השם, הולך 2000 אמה קדימה, הוא תפיסת עולם שבעצם הקדוש ברוך הוא מנחיל לנו על ידי ההליכה הזו. יש את ארון השם, שהוא מבטא את עולם הקודש, והכהנים שאיתו, הם צריכים להיות בדיוק 2000 אמה מהעם.
וזה נכון, זה כרגע?
לא, זה הנהגה של ארץ ישראל. אחר כך זה יעבור להיות במקדש. עוד מעט, תנו לי רק להסביר את זה. ארון השם הוא מצד אחד, הוא לא בתוך העם. זה לא כמו שהיה עד עכשיו. ארון השם הוא 2000 אמה. יש לו איזה יחידה בפני עצמו. הוא עולם מצד, עולם הקודש, עולם מצד עצמו. יש את אנשי הקודש, הכהנים. אבל צריך להיות מגע. המגע מתבטא ב-2000 אמה שזה תחום שבת. בדיוק כמו הקשר בין ימי החול לבין השבת. שבת זה ספירה מצד עצמה, עולם עליון, מעין עולם הבא. אבל אם השבת היא מנותקת מימי החול באופן שהיא לא תשפיע על ימי החול, זה לא הנקודה הנכונה של שבת. שבת צריכה להיות מנותקת, אבל משפיעה. היא מדריגה בפני עצמה, אבל היא לא מנותקת. אלא היום יום ראשון בשבת, ושני בשבת, ושלישי בשבת. זאת אומרת, ימי החול אמורים להיות ניזונים מתוך העולם של השבת. שבת משמעותית זאת שבת שמלווה אותנו לתוך החול. והציפייה לשבת הבאה כבר מרוממת את ימי החול הקודמים. וכך עולם החול צריך להיות בו את נקודת הקודש שהיא מצד אחד עליונה ונבדלת, אבל היא לא מנותקת. והרב יהודה היה אומר, מדרגות אינם חילוקים. זה משפט של הרב יהודה, שהוא את כל התפיסת הזאת שאנחנו רוצים לומר פה, הרב יהודה אמר בשלוש מילים, מדרגות אינם חילוקים. דהיינו, זה שיש מדרגה מבדיל בין קודש לחול, חייב להיות הבדל בין שבת לבין יום חול, בין תלמידי חכמים לבין שאר העם. בין עולם המקדש לבין עולמות המעשה. חייב להיות הבדל. אבל ההבדל חייב להיות באופן כזה שהקודש עליון יותר, אבל לא מנותק. אם הקודש יתנתק לו, הופ, אז הוא לא יעשה תפקידו. תפקידו של הקודש זה להשפיע על החיים. בסדר? ולכן זה מתבטא בזה שדרוש הוא מדריך אותנו. ארון השם ילך קדימה. התורה מובילה את החיים. והתורה היא לא בכיס שלנו, היא מעלינו, היא עולם נבדל, היא עולם עליון. התורה ותמידי החכמים של התורה. אבל צריך להיות 2000 אמה, כשנוכל ללכת להתפלל שם, כשזה ישפיע עלינו. בדיוק כמו שאחר כך, ארון השם יישב לו בירושלים, בבית המקדש, ויהיה לנו מצווה לעלות אל הקודש ולרדת. העלייה והירידה, העלייה לרגל, לספוג את הקודש, ולאחר מכן יורדים לחיים, כל שבט יורד לשבט שלו, כדי לקחת את הקודש הזה ולהשפיע אותו בתוך החיים עצמו. בסדר, אז כל זה מתבטא בסדר ההליכה החדש של אהרון שהולך 2000 אמה קדימה. שאלות, עכשיו. כן. בסדר? כן.
במדבר זה בעצם הקודש הוא המוביל?
לא, עוד פעם, במדבר כל המציאות של קודש.
כן, כאילו העולם הרוחני.
עולם הרוחני, אין את העולם הגשמי. אין את העולם של
חול. בארץ ישראל
ההנהגה כאילו משהו. בארץ ישראל יש מקום לחול. בסדר?
ואז
הקודש צריך להיות עליון אבל נוגע. עליון אבל משפיע. הנהגה, הכוונה ההנהגה של הקודש? ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל דורשת מאיתנו למקם את התורה כדבר שמוביל את החיים. בסדר? אבל למקם את התורה באופן שיש לחיים מקום. יש לחיים מקום, אבל כל הזמן יונקים מהתורה. כל הזמן יונקים מהתורה וחוזרים להשפיע על החיים. בסדר? כמו שהשבת משפיעה לי מהחול, כמו שתמידי חכמים אמורים להיות מצד אחד מגדלים, מצד שני משפיעים, כמו שבית המקדש זה מקום שעולים אליו וחוזרים חזרה אל החיים. ככה הקודש הולך להופיע בארץ ישראל. בסדר? טוב, יאללה, בואו נעבור הלאה. המשפט שם. זה, אני קיבלתי את זה מתלמידו, אבל זה מופיע בשיחות שלו. מדרגות עניין חילוקים מופיע בהרבה שיחות שלו. יש המון, כן. טוב, יאללה. אנחנו בפסוק זין. פרק ג' פסוק זין. בסדר?
מה אתה
מפריע? מי שלא עושה, תשתה
משהו.
כל שנה בצקת, זה לא נעים. תודה. פרק ג' פסוק זין. ויאמר השם אל יהושע, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל. אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. ואתה תצווה אל את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור, כבואכם על קצה מי הירדן, בירדן תעמוד. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, בפסוק זין, היום הזה החל גדלך. יהיה פה איזה יום משמעותי. יום שככה יהיה פה איזה גודל שיבוא לידי ביטוי. ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור, כבואכם על קצה מי הירדן, בירדן תעמוד. הציווי הוא, הכהנים, שהם כמובן, כמו שאמרנו קודם, הולכים קדימה, הם עכשיו מתקרבים אל הירדן. אנחנו עכשיו בהדרכה האחרונה לפני הכניסה לארץ. איך זה הולך להיות? הכהנים מצווים לגשת עד קצה מהירדן, ובירדן תעמודו. להיכנס עם ארון השם לתוך הירדן.
זה
בסוף הימים? לא, עכשיו אנחנו בסוף שלושת הימים. הדרכה לקראת יום י' בניסן. איך י' בניסן הולך להיות? אז הדרכה הראשונה הייתה, הארון הולך להיות 2000 אמה קדימה. עכשיו, בפועל, איך הולכים לעבור את הירדן? הכהנים מצווים לקחת את הארון איתם, ללכת קדימה ולהיכנס פיזית פנימה לתוך הירדן, בירדן תעמוד. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גושו הנה ושמעו את דברי השם אלוקיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם. והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיטי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרגסי. והאמורי והיבוסי. הנה ארון הברית, אדון כל הארץ, עובר לפניכם בירדן. ואתה, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד, איש אחד לשבת. והיה כנוח כפות רגלי הכהנים, נושא ארון השם, אדון כל הארץ. אנחנו פעם שנייה שזה הופיע הביטוי המיוחד הזה, ארון השם, אדון כל הארץ. כנוח כפות רגלי הכהנים, נושאי ארון השם אדון כל הארץ, במי ירדן, מי ירדן יכרתון. המים הירדים מלמעלה, ויעמדו נד אחד. זאת אומרת, מה אומר לנו פה? בואו נעשה את המילים שלנו להבין מה קורה. זה עדיין בשלב של הציווי. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, ויהושע מסביר את זה לעם, בזאת תדון כי אל חי בקרבכם. הולך להיות פה משהו שיגלה לכם כמה הקדוש ברוך הוא נמצא בקרבכם. ברגע שארון הברית עובר לפניכם בירדן, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל. צריך להיות פה 12 נציגים מכל השבטים. זאת אומרת, מלבד הכהנים שהולכים קדימה עם הארון, ילכו קדימה נציג מכל שבט. שזה דבר מעניין. יש פה 12 איש משבטי ישראל שצריכים להיות שם.
זה בניגוד למה שאמרו קודם.
נכון, יש פה איזה הוראת שעה, נכון. עם צריך להיות שם שותף. נציג מכל שבט צריך להתקרב ולראות את הנס שהולך להתחולל. כן, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד לשבט. כדי שמה? כדי שיהיו שם נוכחים וצופים בנס.
הם לא נכנסים.
זה היה כנוח כפות רגלי הכהנים, נושא ארון השם, אדון כל הארץ במאה ירדן, ברגע שהכהנים יכניסו את רגליהם לתוך מי הירדן, מי הירדן יקרטון, והמים היורדים מלמעלה. זאת אומרת, יקרטו מי הירדן, אבל רק המים יורדים מלמעלה. זאת אומרת, רק המים שבאים, רק צד אחד יעמוד. רק המים שבאים מלמעלה, מצד צפון. יקרטו, הכוונה, חיטה, כן? איך הולך להיות חיטה בשני החצאים, אבל להבדיל ממה שאנחנו מכירים, והייתה להם המים חומה מים משמאלה, פה תהיה רק חומה. רק מצד אחד. נכון, בדיוק. נכון.
כל הים
הלך פה? עוד מעט נראה. הירדן בעצם נעמד נד אחד. הוא בעצם, החצייה לשתיים קרתה לפניהם, אבל החצייה לשתיים קרתה באופן כזה שמצד אחד המים פשוט נעלמו, נשארו להסתרף לים המלח. לא, המים שהיו משמאלם, כן, שהיו מצד דרום, פשוט המשיכו לזרום לים המלח. ובעצם, כשהסתכלת דרומה, לא ראית שום דבר. נעלמו המים לחלוטין. הסתכלת צפון, ראית נד אחד של מים. עוד מה נראה אם זה פחות או יותר. המים היורדים מלמעלה ויעדו נד אחד. טוב. פסוק י"ד. ויהי בנסוע העם מאוהליהם לעבור את הירדן. אני כמעט לא יכול לדבר. מה זה, מה זה מזכיר? ויהי בנסוע העם? כן, נכון. ויהי בנסוע העם מאוהליהם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי אהרון הברית לפני העם. וכבוא נושאי אהרון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי אהרון יטבלו בקצה המים.
זה עדיין מה
שאומר להם? זה כבר בפועל. זה הירדן, סוגריים, והירדן מלא על כל גדותיו, כל ימי הקציר. הירדן אז היה הרבה יותר גדול מאשר הוא מימינו, בטח ובטח בחורף הזה, כן? ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד, הרחק מעד המאיר אשר מצד צורתן. והיורדים על יד ים הערבה, ים המלח, תמו, נחרטו, והם עברו נגד יריחו. זאת אומרת, מה קרה פה? המים נעמדו, כמו שאמרנו, נד אחד, אבל איפה? הרחק מעד המאיר. עד המאיר, מה שאנחנו קוראים היום גשר אדם. זאת אומרת, הירדן לא נעמד צמוד אליהם. נעמד רחוק מאוד. צפונה, כן? יותר קרוב לכנרת, יותר קרוב לרמת הגולן. שם נעמד הירדן. ספק גדול אם הצליחו לראות אותו.
כי אז, אם לא הצליחו לראות אותו, זה מסתדר עם זה שזה פחות משיח, כאילו פחות
גלוי. יפה מאוד, נכון, נכון. זאת אומרת, מה שהם חווים, זה פחות חוויה
נפלאה.
הם רואים שפתאום אין מים, מה שהם רואים.
אבל הם ראו שהיה מים?
ודאי, ודאי. כל זה קרה כנוח רגלי הכהנים. היה מים, רק כשהכהנים הכניסו את רגליהם לתוך המים...
הם לא רחוקים מהם 2,000 אמה.
מה?
הם לא רחוקים מהם
2,000 אמה. 2,000 אמה, אבל יש נציגים של העם שרואים את כל זה. בסדר? וברגע שהכהנים נכנסים, אז המים נעלמים. המים נעלמים באופן שהם עומדים הרחק, למה? למה להעמיד את המים כל כך רחוק? יפה מאוד, יפה מאוד.
אבל זה לא מגדיל שנים כאילו...
רגע, שנייה, בואו, לפני דיונים, בואו נראה עד הסוף ואז ננסה להבין. ויעמדו הכהנים נושאי אהרון ברית השם בחרבה בתוך הירדן אכן, וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. טוב, אז בעצם הכהנים עומדים שם בתוך הירדן, הכהנים עובדים בתוך הירדן, העם עובר, 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 עד שתמו כל הגוי לעבור את הירדן. נקודה. פה מסיים הפרק שלו. טוב, אז בואו ננסה לראות מה יש לנו כאן, ואנחנו רוצים פה לגעת בשתי נקודות. קודם כל, ברור שהנס הזה לאן לוקח אותנו? לקריאת ים סוף, נכון? אי אפשר שלא להתבונן ולראות שזה מאוד מאוד מעניין שהקדוש ברוך הוא בוחר בשתי נקודות מאוד משמעותיות של חיינו להופיע נס כזה שקשור לקריאת ים, כן, לבקיעה של ים, ובהמון מדרשים, ואנחנו מכירים את דברי תהילים, דוד המלך, נכון, על הירדן נס הים, הירדן סוב לאחור, זאת אומרת, הקשר בין שני הניסים האלה הוא לא קטן, זה שמאוד משמעותי. קריאת ים סוף וקריאת הירדן. למה? למה דווקא באופן הזה? למה הקדוש ברוך הוא בוחר להיגלות דווקא באופן כזה, וכנראה בשתי נקודות מאוד משמעותיות, דווקא באופן הזה של בקיעת מים. נוסיף על הדבר הזה, שבשני המקומות, באמת באמת, מכשול המים לא היה הכרחי. למה? ביציאת מצרים, המעבר דרך ים סוף, הוא לא המעבר הטבעי, אלא עשו שם סיבור, כדי להגיע ולעמוד מול קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו באופן כזה שנצטרך לעמוד באתגר הזה או בנס הזה, במעמד הזה. וגם הכניסה לארץ ישראל, אם היינו נכנסים ישירות ממצרים ולא היינו עוברים אורה משנה, לכאורה לא היינו צריכים לעבור דרך הירדן, היינו נכנסים מצד דרום. אז יש פה בעצם, זה נראה שיש פה איזה משהו עקרוני, משהו משמעותי. זה לא טוב, מה לעשות, צריך לעבור איכשהו. לא, זה לא כך. זה לא כך. אלא יש פה איזה מעבר, ובשני נקודות מאוד עקרוניות של חיינו, האחת היא ביציאה ממצרים, והשנייה היא כניסה לארץ ישראל, בשניהם יש פה איזה שער אלקטרוני כזה שצריך להיפתח, יתחו שערים, ויבוא רואי צדיק. אז מצד אחד אנחנו רואים שיש פה נקודה משותפת, וצריך להבין אותה. למה? למה באופן הזה? למה עקרוני לקדוש ברוך הוא להופיע לפני עם ישראל באופן הזה של בקיעת המים? זו שאלה אחת. והשאלה השנייה היא באיזשהו מקום, שאלה הפוכה ומשלימה, אחרי שאנחנו רואים את נקודת הדמיון בין שני הניסים, בכל זאת אנחנו רואים כאן יש פה גם הבדלים מאוד מאוד עקרוניים, ומה פשר הבדלים בין שני הניסים. בואו ננסה לראות קודם כל איזה הבדלים אנחנו רואים. מה פשר ההבדלים בין שני המעמדות, כן? בואו ננסה לראות איזה הבדלים אנחנו רואים בין שני המעמדות, בצורה פשוטה. הבדל אחד כבר ציינו.
וגם זה היה לתוכנן, אתם אמרו, זה
מצליח,
היה
לתובתה, אבל
זה
היה כאילו איזה שהוא
מבחן אמונה,
את אומרת את המדרש, נכון? אבל פשט, פשט לא כתוב, לא כתוב, פשט לא כתוב,
אבל
פה
יש הוראות
מהרצות,
שקריאת ים סוף לא אמרו להם,
משה נכנס?
אבל הוא
קרא עולמי,
יפה, אוקיי, אז בואו נדבר על ההבדלים שאתם אמרו. הבדל אחד זה, נקרא לזה המיקום של המנהיג, וזה לא רק המיקום של המנהיג.
המיקום של
המה? נכון, אבל רגע, אני רוצה איתה, ברשותכם, אני לא רוצה להגיע במדרש שאנחנו אומרים ידע. אני מדבר עכשיו על שתי המקראות, בסדר? אנחנו עומדים תנך.
מה?
יש גם שיעור במדרש, אנחנו עומדים תנך.
מה השאלה?
שנייה. הבדל אחד זה המיקום של משה, והייתי אומר, מול המיקום של יהושע. בקריאת ים סוף, אין ספק שהמצלמה מאוד מאוד מתבייתת על משה רבנו, נטה ידך, המטה של משה, הוא זה שפועל שם את כל העניין. משה מטה את ידו, הוא זה שגורם לבקיעת המים. ואילו כאן, יהושע הוא ממש צדיק. יהושע מארגן את העניינים. אני בוקע את הים, את הירדן, הכהנים. ולידם 12 נציגים, יהושע ממש בפוזיציה מאוד מאוד שולית פה בתמונה של הפגעה בירדן. אז זה הבדל אחד. הבדל שני שכבר שמנו
לב.
יהושע הרבה יותר צדדי, הרבה פחות נוכח בנס הזה. מי שגורם לבקיעה זה הכהנים. הבדל שני זה הבדל אולי טכני, אבל כנראה שיש לו משמעות, שהים נבקע משני הצדדים. והמים האלה חומה מימינה ומשמאלם, וכבר ציינתם את זה קודם, וזה נכון, החוויה של קריאת ים סוף הרבה יותר ניסית. הרבה יותר ניסית, עוברים, יש מים משני הצדדים, ואילו בירדן יש מים מצד אחד, וגם הם מאוד מאוד רחוק. רחוקים.
בכלל לא רואים בסוף מים כשנותם.
מה?
גם לא למטה, גם לא
למטה.
נכון.
שוברים עליה בשם חייתם.
הם ברורים לי
ש...
מה?
שבים סוף לפני צדדים זה פה מצד אחד, כן,
וגם קרוב ורחוק.
וגם קרוב ורחוק, נכון. והבדל נוסף שאפשר לראות, זה התגובה שאחרי. בקריאת ים סוף יש כל שירת הים,
כביכול.
אז אומרת, הם כבר לא מתלהבים.
אבל זה לא אותו דור.
יכול להיות. כאן אנחנו לא מוצאים את אותה שירה ואותה התפעלות שראינו ביציאת ים. טוב. אז זה הבדלים, אבל צריך להבין מה המשמעות שלהם. בסדר? אז אנחנו בעצם שואלים שתי שאלות הפוכות. א', למה באופן הזה? למה נס באופן הזה? וב', מה פשר ההבדלים בין שני המקומות?
מה זה השפטי
שפחות שירה? כן, פה אנחנו לא מוצאים את ההתלהבות שהייתה שם. בואו נתחיל לדבר על בקיעת המים. בסדר? זה נקודה ראשונה. האם מצאנו כבר קודם לכם בתורה, בתנ"ך, בקיעה של מים?
ביעקב?
לא, עברת ביעקב, כבר לא כתוב, בתנ"ך. עברת בחז"ל. איפה מצאנו בקיעה של מים לפני כן בתנ"ך?
בנוח, לא?
איפה בנוח?
לא
יודעת.
תשובה
נכונה, אבל זה לא יודע.
זה
בקיעה של מים ותראה היבשה. ותראה היבשה. מה? הוא היה את העולם. ונוח זה חוזר שוב, לכן זה חצי תשובה נכונה, אבל זה קודם כל תגידי את העולם. ויקס. בריאת העולם זה הפעם הראשונה שמים נחשפו בתאר היבשה ונראית יבשה וזה חוזר שוב פעם בנוח זה מים שיוצאים מהאבן זה גם קשור אבל אנחנו קודם כל בקיעה של מים בקיעה של מים ומופיעה יבשה זה לוקח אותנו לספר בראשית לבריאת העולם ומשם ננסה להביא את היסוד של מה שקורה. בואו נתחיל לראות. העולם, שאלה שמופיעה במבחן, באיזה יום נבחרו המים?
שני.
מה? באיזה יום נבחרו המים?
לא,
הם היו. שאלה מכשילה. המים לא נבחרו.
היום השני הם רק אליהם.
זה היה כבר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רגע, מה זה? אבל איפה נבראו המים האלה?
שמיים וארץ.
בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת, לא כתוב בכלל, אין שום פסוק שמתאר בריאה של מים. המים כבר היו. כן, המים כבר היו. וכל מה שמתואר בספר בראשית זה רק את ההפרדה של המים. המים מופרדים פעמיים, פעם אחת לגובה ולעומק, כדי שבכלל יהיה שיהיה שמיים ומים תחתונים, זה נקרא מים עליונים ומים תחתונים, ופעם שנייה לצדדים ותראה היבשה. זאת אומרת, פעמיים הקדוש ברוך הוא מדחיק את המים, פעם אחת הוא מדחיק אותם למעלה ולמטה, פעם שנייה הוא מדחיק אותם הצידה ותראה היבשה. זאת אומרת, שהמים הם לא בריאה, הם נקודת המוצא. הם נקודת המוצא של העולם, וצריך לסלק את המים הצידה, כדי לפגוש את היבשה. נקודת המוצא שהעולם הוא קודם כל מים. קודם כל מים. בואו נסכם הסכם, בסדר? אנחנו עושים ככה, הרצאה, עצירה לשאלות. בסדר? כולם מסכים עוד? ברור. אני אשתדל, כן. אבל שאלות אפשר בלי סוף, רק לא, תוך כדי, אני לא יכול להגיד את הרעיון עד הסוף, ואז באמת כל השאלות שגם ככה נשארות בדרך כלל, אנחנו מסתכלים לעסוק בהן. גם כדי שנסכים. מה פירוש הדבר שהעולם, נקודת המוצא שלו, שהכל מים? הכל מים, פירוש הדבר, הכל אלוקות. הכל אלוקות. נקודת המוצא היא שכל עוד הכל מים, אין חיים. אין חיים של אדם, אין חיים של אין אוטונומיה של חיים, כיוון שהכל אלוקות. אדם לא יכול לחיות בתוך מים, לא במשל ולא בנמשל. מים בתנ"ך כמעט תמיד משל למימד האלוקי.
אבל למדנו
ש... לא, שלב ההרצאה. שנייה,
בסדר?
לא, אבל שנייה בשלב ההרצאה.
לא, למה אתה אמרת? אין בדיוק למה?
לאלוקות, לאלוקות. מים תמיד הם משל,
הם
ביטוי לאלוקות.
הם,
לא. אין מים, אלוקות.
הם.
מים, הם
ביטוי לאלוקות. אדם לא יכול לעבוד את זה, אבל אין ביטוי לאנושות, לחיים.
כל עוד המים ממלאים את הכל, פירוש הדבר, שיש פה מציאות אלוקית שהיא ממלאת את הכל. כשהמציאות האלוקית ממלאת את הכל, אין אפשרות של חיים. אין אפשרות של חיים בגלל ש... מה זה חיים? חיים זה מקום שבו האדם, יש לו יצרים, יש לו התפתחויות. יש טוב ורע, יש עליות וירידות, יש אוטונומיה ללכת, לבנות, ליצור. כל זה לא אפשרי כשהכל אלוקות. האלוקות מצמצמת את עצמה כדי לאפשר חיים. כשהקדוש ברוך הוא מצמצם את ההופעה האלוקית בעולם, זה מתוך רצון לתת מקום לאדם, לתת מקום לחיים, לתת מקום לבחירה האנושית, ליצירה האנושית. יש פה צמצום, מה שקרה אני אקרא בספרים, צמצום, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כדי שהחיים יוכלו להופיע. הצמצום הזה, יש בו מצד אחד לקיחת סיכון מאוד גדול, לתת אוטונומיה לאדם, לתת לו אחריות, לתת לו בחירה, לתת לו אפשרות לבחור מטוב לרע, וגם לתת לו אפשרות לפעול. זאת אומרת, הצמצום של המים, יש בו מימד מאוד מאוד גדול של אמון. אמון בעולם, אמון באדם. הקדוש ברוך הוא מצמצם את האלוקות ולתת מקום להופעה האנושית. הצמצום הזה, שהוא בעצם ראשית הבריאה, בלעדיו אין חיים, הולך ומתברר כדבר מאוד מאוד מסובך, עד כדי כך שהוא מגיע למבוי סתום, איפה? לפני המבול, כן, טרום המבול, על בבל, בדור המבול. דור המבול שמגיע למצב של שיחס כל בשר את דרכו על הארץ. זאת אומרת, הוא סוג של סתירת לחי לאמון האלוקי. סוג של אמירה, הנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו להופיע בארץ, נותן לנו מנדט, נותן לנו אמון, נותן לנו חיים, אבל החיים מלאים בהשחתה. מה התגובה האלוקית? חוזרים מה? חוזרים למים. ברגע שהתברר שגילוי היבשה כשל, אז חוזרים למים, זה המבול. זאת אומרת, המבול זה חזרה עוד פעם למצב שאין, האמון לא הצליק את עצמו. האמון הביא להשחתה נוראית. ולאחר מכן, שוב, אחרי המבול, שוב, תראה היבשה, והפעם עם ברית חדשה. כל דבר כזה, כמובן, יש לו משמעות, זה לא התחלה מחדש, זה התחלה עם שדרוג, אבל לא ניכנס לכל השלבים. אבל הגילוי מחדש של היבשה הוא פירושו, עוד פעם, יש עכשיו מפניית אמון מחדש, והפעם עם שבועה אלוקית שלא יהיה יותר מבול. שבועה אלוקית שלא יהיה מבול, פירוש הדבר שהאמון עכשיו עוד יותר מוחלט. עוד יותר מוחלט שהפעם המציאות האנושית תצליח להצדיק את האמון שניתן בו. זה לא הולך להיות קל. כבר נוח, במפגש הראשון שלו עם היבשה, ביציאה מהמבול, נופל. איפה הוא נופל? במפגש עם היבשה. ויחל איש, נוח איש, איש האדמה. איש האדמה, ויחל שוב, התחלל, נפל. המפגש הזה עם האדמה, המפגש הזה עם החיים החומריים, עם הבחירה החופשית, עם האמון, עם הצור, שאנחנו ניקח אחריות על החיים, הוא לא פשוט. אבל הפעם, הקדוש ברוך הוא אומר, זה יהיה בסדר. יש פה איזו שבועה אלוקית שהאנושות תלך ותתברר. תלך ותגדל ותגיע ליכולת הרצינית להתמודד עם עולם היבשה ועם האוטונומיה שהיא קיבלה. אני מתלבט אם יעבור דרך האבות, אבל כדי שיהיה לנו זמן. האבות אחר כך, כן, אני אגיד בקצרה, האדם הראשון שמצליח להתמודד בצורה גדולה עם סוגיית היבשה זה אברהם אבינו. לכן המשפט הראשון שנאמר לו, ולך לך, לארצך. אתה תהיה הראשון שיברר שהמפגש עם החיים, המפגש עם האדמה, המפגש עם היבשה, לא היה לריק. אלא אפשר לבנות חיים, חיים של אמת, חיים של יצירה, חיים של גודל, ולא חיים של שחיתות. וזה שם הסוגיה של לעבוד, אליה פחות תיכנס לפעם. אבל לפחות אנחנו רוצים להבין מה?
באמירת לך לך.
קודם כל באמירת לך לך, ובית, בזה שהאבות עניינם היה, איפה רואים במציאות המים?
או ביבשה. לך לך בארצך זה כדי שאומרים לא.
לארצך. לא, האבות עניינם להמשיך את אותו דבר שנכשל פעם ראשונה ופעם שנייה תנוח, ולברר שזה כן אפשר. כן אפשר לבנות חיים שבהם הקודש פוגש את היבשה, את החיים, ומצליח לתקן אותם. לכן גם האבות עשו הרבה בסוגיית הבארות, ולא, אין כאן המקום להאריך, אבל זה בדיוק הנקודה. איך מביאים מים בתוך היבשה. טוב, אז קצת נגענו מה המשמעות של ים ויבשה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, המים עומדים ותראה היבשה. פירוש הדבר, שכביכול יש פה איזו אמירה, הנה, זה העם שבשבילו היה ראוי לחכות את כל התהליך הזה, שזה העם שבשבילו יהיה מוצדק הגילוי של היבשה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, פירוש הדבר, המים נעמדים, תראה היבשה. זאת אומרת, פה יש אמירה אלוקית שאומרת, הנה, זה העם שיברר שהמהלך האלוקי של גילוי היבשה היה מוצדק. זאת אומרת שבאמת יש פה סיכוי לעולם הזה לחיות חיים של יבשה, חיים של אוטונומיה אנושית, שיהיו לברכה. לזכות מה? לזכות העם הזה. עם שעניינו להופיע בתוך החיים את הרבדים הכי עליונים ולהצמיח את חיי היבשה ולברר שבאמת כל המהלך האלוקי של תיקון העולם היה נכון, יש לו תקווה. וזה המשמעות של בקיעת המים באופן כללי, פעמיים מול עם ישראל. כביכול העולם עומד, המים עומדים לפני עם ישראל ואומרים אמירה, הנה, בשביל העם הזה היה שווה להיבקע. בשביל העם הזה היה שווה שהמים האלוקים ירימו את עצמם ויתנו אמון בזה שהאדם מסוגל ליצור חיים, ובסופו של דבר קידוש השם שיצא מתוך המהלך הזה הוא יותר גדול מאשר חילול השם שהיה בתחילתו. זה הרציון היה אומר, גדול קידוש השם מחילול השם, מים של מתוך, מים של מתוך. מתוך החילול השם, הקדוש ברוך הוא עובר, מעביר את העולם תהליכים שבסופו של דבר מוצדקים רק בגלל קידוש השם שיצא מתוכם, שיהיה יותר גדול מחילול השם שהיה בתחילת המהלך. עם ישראל הוא העם שיביא את אותו הקידוש השם, אותה הפריחה של היבשה והצדקה של האמון האלוקי בפקיעת המים. זה באופן כללי, אני חושב כך אפשר לברר, על פי המהלך של המים בתנ"ך, מה פירוש הדבר, למה יש ניסים כאלה עקרוניים, גם ביציאת מצרים וגם בכניסה לארץ ישראל, שמבררים שזה עניינו של עם ישראל. כן, התיקון של עולם היבשה. התיקון של הצדקה של האמון האלוקי בעולם. בסדר? עד כאן? בואו נראה אם זה עד כאן. אני נעשיק. בסדר, אז נשארנו פעם באה לברר, אז אני אעצור השאלות, בסדר? מי שרוצה יישאר, בואו נשאר השאלות. אני רק, בסדר, פעם באה אנחנו, אז מה שביררנו היום, זה למה הקדוש ברוך הוא מופיע לשני עם ישראל באופן הזה, בקיעת המים. בקיעת המים זה אמון שעם ישראל יתקן את היבשה. לא דיברנו, לא הסברנו את ההבדלים, זה בלי נדע נפתחנו, למה? בסדר? טוב, מי שרוצה משוחרר, מי שרוצה שאלות.
תודה רבה.
למה באופן הזה הקדוש ברוך הוא נגלה לפני עם ישראל? כי בקיעת של מים היא אמירה. האמירה שאומרת, יש פה עם שמצדיק את הגילוי של האלוקות, את התמצום של האלוקות בעולם. בסדר? בסדר. עוד שאלות? עד כאן להיום.